אנחנו בדף צדיק זין עמוד א', כן. אנחנו בתחילת בשליש הראשון של העמוד אנחנו עסוקים בתיאור הדור של עקבתא דמשיחא, ודיברנו על הצרות שתהיינה, ובמיוחד על המושג של חוכמת סופרים תשרח, ופני הדור כפני הכלב. הסברנו שזה מהמאפיינים של המעבר של העולם מהנהגה אחת להנהגה שנייה. דף צדיק זין עמוד א', מה כזה מסובך למצוא את זה, באמת. והמהדורה שאתה משתמש בה זה בעמוד 426. ייתכן שיש לו הכרך הלא נכון. מה זה? מה יהיה? טוב. ויש דבר שלא עסקנו בו הרבה, זה והאמת נעדרת. זה תלוי במהדורה, כיוון שפה, במהדורה של הרב שיינזלץ, זה קצת לפני האות א', חמש שורות, משהו כזה. והאמת נעדרת. כן, כלומר, בזמן עקבתא דמשיחא, או זה נכון, דור שבן דוד בא בו, אז האמת נעדרת. מה זה נעדר? נעדר, רגילים לומר, לא קיים. כן? אבל הגמרא לא מבינה את זה כך, אלא שנאמר ותהי האמת נעדרת ושר מרע משתולל, מהי ותהי האמת נעדרת? אמרי דבריו מלמד שנעשית עדרים, עדרים והולכת לה. זאת אומרת, אמת שנעשית עדרים. בדרך כלל, אמת זה מרוכז. אז זה להיות עדר אחד. אם זה עדרים, זה מתפזר. מה פירוש הדבר? שיש חלקים של האמת, לא הרבה אמיתות, אלא הרבה חלקים של האמת. זאת אומרת שהחברה מתחלקת למגזרים שונים, מפלגות, זרמים וכדומה, ושבכל חלק וחלק של החברה מודעים לממד מסוים אחד של האמת, ולא אל הכל. זה מה שנקרא, בשפה של הרב קוק, אומר, זה השנאת חינם. שנאת חינם. מה זה שנאת חינם? אומר הרב קוק, שנאת חינם זה דבר טוב. אתם רואים? הרב קוק, גדול אוהבי ישראל במאה ה-20, אומר, שנאת חינם זה דבר טוב. למה הרב קוק רוצה ששנאת חינם זה יהיה דבר טוב? כי הוא כל כך אוהב את הכל, הוא אוהב את הכל, אפילו את השנאת חינם. כלומר, גם שנאת חינם צריך לאהוב. למצוא לה ערך. מה הערך של שנאת חינם? שבזכות שנאת חינם, אחד לא מבין את השני. מה טוב שאני לא אבין אותך? או מה טוב שאתה לא תבין אותי? פשוט מאוד. אם אני אבין אותך, אתה חולק עליי, נגיד, אני אבין אותך יותר מדי טוב. אני אבין מה צד האמת שיש בדבריך, זה יחליש אותי. אני לא אוכל להתמסר לדברים שאני טוב בהם. לכן אני חייב לחשוב שכל האמת אצלי ושאתה טועה. לגמרי. וזה, החיץ הזה, מציל אותי מלהקשיב לך. וכי אם אני אקשיב לך, אז זהו, כבר הלך עליי כל המרץ לעשות את העבודה שלי. אז זה טוב שלא מבינים אחד את השני. כן, זה כמו שגבירות הקודש, הרב קוק מדבר בשלום הדעות על שתילים. כן, שתילים בחקלאות. מרחיקים בין השתילים. אם השתילים קרובים זה לזה יותר מדי, הם הורסים אחד את השני. לכן הוא אומר, זה טוב שהאמת נעדרת, נעשית עדרים. עדרים, עדרים, ואז כל אחד מוציא לפועל את הכישרון שלו. אז זאת הכרה שהיא בעצם הופכת את שנאת חינם לשלום פנימי. אבל אומר הרב קוק, מכל מקום רצוי שתהיה האמת, שיהיה השלום גלוי גם מבחוץ. לא מזיק מדי פעם שיתגברו על השנאה ויוכלו ללכת ביחד. אבל אי אפשר שלא יהיה לזה משמעות. מובן מה שאני אומר? כן. יפה. אם יש אמת, אין שלום, יש שלום, אין אמת. נכון, ואנחנו מקבלים את הנחיית הנביאים, והאמת והשלום אהבו. זה מאוד קשה הדבר הזה. כן, יש ביטוי, אמת מארץ תצמח. נכון? כלומר, מה זה מארץ? אנחנו הארץ, נכון? כלומר, בני אדם מסוגלים על ידי בירורים להגיע לאמת. אבל לשלום, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. כלומר, זאת אמירה פסימית, שהשלום הוא אפשרי דווקא במרומים, ורק ריבונו של עולם שעושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. אז כולם שרים את זה, כן, מתוך התלהבות, אבל צריך לדעת שזה שיר, שיר פסימי. כן? ברור מה שאני אומר? אבל יש ציפייה שבסוף יבוא השלום. אבל שים לב שברכת השלום זה בסוף תפילת 18. בסוף, 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 בא השלום. כן? לכן, זה שהאמת נהדרת זה טוב. למשל, הרב קוק אומר שיש בכל חברה אנושית שלוש מגמות, וגם בעם ישראל יש שלוש מגמות, אנשים שרגישים לקודש, אנשים שרגישים לאומה, ואנשים שרגישים לאנושות. אנושות. הקודש, האומה והאדם. נקרא לזה דתיים, ימניים, שמאלנים. זה מאוד מאוד סכמטי ומאוד לא מדויק, אבל זה בלי נואנסים, כן? אבל זה כדי לתת כיוון. אומר הרב, החברה היא בריאה רק כשיש שלושתם. שלושתם. בסדר? לכן זה מה ש... כדי להגיע לבריאות בשלושתם, לכן החברה מפוצלת. אלה לא מבינים אחד את השני. מצוין. האמת נעדרת. הקודש, האומה והאדם. היה אפשר לעשות אולי חלוקות אחרות. כן, אבל הרב קוק מציע את החלוקה הזאת. שהיא בעצם, אפשר לומר, מנקודה פרטית, כללית, כלל כללית. כן, כשהדתיות היא עוסקת בפרט. הלאומיות עוסקת בכלל, והקוסמופוליטיות עוסקת בכלל אנושי, היותר כללי. יש מפגשים, כן, מה אתה אומר? נכון, לא, זה ששנאת חינם זה רע, אנחנו יודעים. זה שזה מוביל לרע, אנחנו יודעים. ויחד עם זה, צריך לדעת שיש גם משהו שמוביל לטוב. אם זה מבוסס כראוי. כן, יש הלכה בשולחן ערוך, באור החיים, סימן רש למדבב, אני חושב. כתוב שם, ירגיל אדם עצמו לומר, כל דאביד רחמנה לתו עביד. כן, זאת אומרת, שצריך להתרגל לזה, לראות את המגמה הטובה. זה הלכה בשולחן ערוך. כן? אפילו קראנו את זה היום בבוקר בבית הכנסת שלנו, במסגרת לימוד ההלכה לפני עלינו לשבח, קראנו את ההלכה הזאת. אתם רואים? טוב, אז זה שזה רע, אנחנו יודעים. אנחנו לא יוזמים מהלכים כאלה. הרי אסור לסנוע. זה לא בסדר לסנוע. אם זה כבר קיים, בשביל מה זה קיים? כן? האם אפשר להבין שהאמת הנעדרת היא הפוסט-מודרניזם של היום, בו כל אחד מכיר בזה שאין אמת מוחלטת, וכל אחד עם האמת שלו? ממש לא. הפוסט-מודרניזם אומר שאין אמת. ואז יוצא שהאמת זה מושג פולקלורי כמעט, כן? זה האמת שלי, זה האמת שלך, זה... קוראים לזה בעברית נרטיב. כן? מה שהרב קוק מדבר עליו זה משהו אחר לגמרי. שיש אמת, רק היא מפוצלת. כל אחד תפס רק חלק. כלומר, זה שאתה תפסת משהו שאתה יודע שהוא אמיתי, זה עוד לא אומר שלשני אין משהו אמיתי גם כן לומר. משהו אחר לגמרי. כן? תגיד לו שאני לא נמצא. כן. נו, זה יבוא, זה יבוא, כן, בבקשה. למה? זה חלוקה מעניינת, אתה רוצה להגיד לך, הדתיים הם צדיקים, הלאומים הם בינוניים, והקוסמופוליטים הם רשעים. כל אחד כן, זה דתיים יסכימו לזה. כן, אגב, הרב קוק מסביר שהדתיים, כשהם קוראים לזה הקודש, הוא אומר הקודש במובן המצומצם של המילה, אבל יש הקודש העליון, שהיא נקודת ההשקפה, הרואה את הכל. כן, זה אפשר להגיד, זה צדיק במובן הרע של המילה, כי הוא צדיק רק בתחום שלו, כן? כן, אפשר להגיד את זה, כן? זה חלוקה, לא חשבתי על זה, כן. תקרא לזה יעקב, ישראל וישורון, כן, מה אתה אומר? אתה צודק? אתה צודק לחלוטין? חלק של האמת זה לא אמת, זה שקר. כן, יוצא שאם אתה מרכיב את כל השקרים ביחד, אתה מקבל את האמת. לכן, כשאחד התלמידים פה אמר בהתחלה, יש הרבה אמיתות, אני אמרתי לו שזה לא נכון. יש אמת אחת. אבל היא מתפצלת, אז כל אחד תפס חלק ממנה. אז זה... לא. מה? איש באמונתו יחיה. זה משפט מאוד יפה. אבל אני רוצה לדעת איפה הוא כתוב. כן, זה כמו ש... כן, בעיתון אומרים, איש באמונתו יחיה, כמו שאמרו בתנך. כן? או זה כמו שאומרים לך שכתוב בעשרת הדיברות שאסור לשקר. כן? לא כתוב בעשרת הדיברות. כן? מה? צדיק באמונתו יחיה. לא. צדיק באמונתו יחיה. זאת אומרת שהאמונה מחיה את הצדיק. אני לא הבנתי את ה... כן. כן, איתי. לא. לך יש חלק מן האמת ולי יש חלק מן האמת. זה משהו אחר לגמרי. האמת, אנחנו יודעים שהיא אחת. והיא כוללת. ואני תפסתי רק חלקים. זה כמו שנגיד, יש אחד, כל אחד לקח חתיכת פיל. אחד לקח את השנהב, השני את האוזניים, השלישי את הזנב, הרביעי את הרגליים, החמישי את הגוף. איפה הפיל? וכולם ביחד. לעומת זה, יש אחד אומר, זה פיל, והשני אומר, מה פתאום? זה נמר. אז אמרנו, בשבילך זה פיל, בשבילי זה נמר. זה לא אותו דבר. נכון, אז הפוסט-מודרניסטים טוענים שאין אמת, בעצם. שהמושג אמת הוא מושג סובייקטיבי, זה מין פיקציה, זה המצאה כזאת. כך טוענים הפוסט-מודרניסטים. מה? לא שומע. כן, אומרים, זה פיל, זה החלטה שלך שזה פיל, אבל באמת זה יכול להיות נמר. האם יכול להיות פוסט-מודרניזם דתי? אני לא יודע אם זה אפשרי. היו ניסיונות להכיל, כן, יש ניסיון להכיל את הפוסט-מודרניזם לתוך מסורת התורה, זה הרב שגר. האם הוא הצליח, לא הצליח? לא, לא, לא יודע. לא יודע, לא מספיק בקי בספריו. כן. לא. שבכל שקר יש קצת אמת. זה הפוך. לא, זה לא מה שאני אמרתי. אמרתי שבכל שקר יש קצת אמת. זאת אומרת שלמשל אחד אומר מה שחשוב בעולם זה שיוכלו כשר. כל השאר לא חשוב. זה אמת או זה לא אמת? מה אתה אומר? מה? זה קצת אמת, אבל זה לא הכל, נכון? יש עוד דברים חוץ מקשרות בעולם. כן? למשל, אם היו מבקשים... הקדוש ברוך הוא עשה משהו נפלא, רצה להקים מדינה, נכון? אגב, הוא עשה את זה. עכשיו, אם הוא היה פונה לדתיים כדי להקים מדינה, לא, לא בדיוק. הם היו מקימים ועדה, שבה הם היו דנים בשאלה האם ניתן לקיים מדינה מודרנית באופן שזה תואם את ההלכה. היו אחרי 6 חודשים של דיונים, אומרים לריבונו של עולם, בדקנו את הנושא וזה אפשרי. אבל זה ידרוש מאיתנו מאמצים כבירים ביותר, וגם להסתמך על כמה דברים של שעת הדחק, ואנחנו, ליבנו נוקפנו, ולכן אנחנו מעדיפים לדחות את ההצעה בבחינת שב ואל תעשה עדיף, עד שימצא פתרון מתאים. ריבונו של עולם לעומת זה שלח את בן גוריון עבדו, שהוא לא אכפת לו אם זה יהיה קשר בצבא, לא יהיה קשר בצבא, צניעות, לא צניעות, שבת, לא שבת, לא אכפת לו. המדינה הוא יודע להקים, יאללה, תקים. אחרי זה יבוא הרב מימון, יעשה לך את המוות. בסדר? בסדר, אבל קודם כל מתחילים עם זה. בסדר? אז זאת אומרת שיש צד של אמת בטענה האנטי-דתית. פעם היה איזה יהודי אחד שלמד במכון מאיר לפני כמה שנים, והוא היה יהודי מבוגר, חלוץ, בן חלוצים, בן בנם של חלוצים. הוא אמר לי, תראה, כשסבא שלי הגיע לארץ, אז השעה הטובה ביותר כדי לעבוד בשדה, זה בדיוק הזמן של תפילת ותיקין. אם הוא היה מתפלל ותיקין, הוא לא היה עובד בשדה. אז הקדוש ברוך הוא עשה אותו חילוני, כדי שהוא יעבוד בשדה בשעה הזאת. אבל עכשיו, יש כבר מיזוג אוויר בתוך הטרקטור. ואז אפשר לעבוד בכל שעה שהיא, ואפשר להתפלל ותיקין. לכן באתי למכון מיר. מובן? יש עד כזה. אבל לגבי החלוקה הזאת, השלושה חלקים, פעם היה לפני כמה שנים, בכנסת, מישהו אמר על דוד המלך דברים לא יפים. רמז לסיפור של בת שבע. אמר, לא כל דבר שעשה דוד מקובל עליי. מה שהוא עשה על הגגות לא מקובל עליי. רץ על הגגות? כן. בקיצור, זה עשה פיצוץ בכנסת. ואמרו, פגעו בניים זמירות ישראל, ופה ושם טרח. דיון חירום בכנסת על הנושא הזה. כן, לא, באמת, על דוד המלך. למחרת הדבר הזה שמעתי ברדיו חברת כנסת בשם יעל דיין. שמעתם עליה? כן. אז היא אמרה, תראו, צריך להבין אותנו. הדתיים הקליריקליים לקחו את כל הצד החשוך והקליריקלי של הדמויות של התנ"ך, ורק על זה הם מדברים. והימניים לקחו את כל הצד הפשיסטי, הלאומני, הגזעני של הדמויות של התנ"ך. אז לנו השמאלנים, תנו לנו את הצד האנושי של הדמויות של התנ"ך. מעניין. מה? למה אני מביא את זה? למה אני מביא את זה? כדי להדגים את הנקודה הזו של האמת נעדרת. כן? שהיא הבחינה בזה דרך הצורה המחוצפת שלה, של הדיבור המחוצף שלה, היא הבחינה בנקודה הזאת, שבעצם התנ"ך מפוצל בין הציבורים. כן. זה המושג של האמת נעדרת. עכשיו, זה שהאמת נעדרת זה לא אידיאל, בסוף היא צריכה להסתנתז, מה שנקרא, לעשות סינתזה מהאינטואיציות השונות, ואז בסוף מתגלה דבר השם בשלמותו. מתי זה יעשה? זה יעשה על ידך. מתי זה יעשה? מחרתיים ב-11:23, בסדר? בבוקר. לא, לא, מדובר על משהו ארצי לחלוטין. אנחנו רוצים שזה יקרה בהיסטוריה, הסינתזה הזאת. כן, כן בבקשה.
שאלה איך אני מקולל דברים. למשל, מישהו אומר שקר שהתורה היא לא מן השמיים.
מה נקודת האמת בזה שהתורה היא לא מן השמיים? כן? שאלה זו שואל הרב קוק באורות האמונה. נכון? מה? בעמוד 48 במהדורה החדשה, בדיבור המתחיל, יש כפירה שהיא כהודעה והודעה שהיא ככפירה. כן. הייתי יכול למשל לקרוא לך את זה מבפנים, אבל אני מנוע על פי הדרישות של אנשי האינטרנט מלקום באמצע השיעור להביא ספר. לכן אני לא יכול לקרוא לך באורות האמונה. טוב, בסדר. טוב, לא נורא. מה? אתם רוצים לדעת איפה זה? הנה זה פה צריך להיות. הנה יש, אני רואה כאן. ליד, הנה אתה ממש קרוב.
שמאלה.
גם להסתובב אסור. להסתובב אסור, הנה, אורות האמונה. כן. הנה, אומר הרב קוק, יש כפירה שהיא כהודעה, והודעה שהיא ככפירה. ביטוי כפירה בתלמוד זה כופר בחוב. אני תובע ממך סכום כסף, אתה כופר בסכום. או כופר בו או מודה בו. כן? אז אומר הרב קוק, יש כפירה שהיא כהודעה, והודעה שהיא ככפירה. כיצד? מודה אדם שהתורה היא מן השמיים. אתה שואל אותו, אתה מאמין בתורה מן השמיים? כן, אני מודה שאני מאמין שהתורה מן השמיים. אבל אותם השמיים, מאיזה שמיים אתה חושב שהתורה באה? זה השאלה. כן? אותם השמיים מצטיירים אצלו בצורות כל כך משונות, עד שלא נשאר בה מן האמונה האמיתית מאומה. מה זה בשבילו, למשל, השמיים? זה בעל מקולת עצבני שאם לא משלמים לו מיד, כשמגיע הזמן של הפיראון, הוא מביא את ההוצאה לפועל. זה השמיים שהתורה באה מהם. וכפירה שהיא כהודעה, כיצד? כופר אדם בתורה מן השמיים. אבל כפירתו מיוסדת רק על אותה הקליטה שקלט מן הציור של צורת השמיים, אשר במוחות המלאים מחשבות הבל ותוהו. כלומר, הוא שמע מכמה אנשים דתיים, מה זה תורה מן השמיים? הוא אומר, זה השמיים האלה, משם באה התורה. לא יכול להיות. והוא אומר, התורה יש לה מקור יותר נעלה מזה. הוא מתחיל למצוא יסודה מגדולת רוח האדם, מעומק המוסר ורום החוכמה שלו. מוסר הנביאים, חוכמת האדם, זה מה שיצר את התנ"ך. אף על פי שעדיין לא הגיע בזה למרכז האמת, מכל מקום, כפירה זו כהודעה היא חשובה, והיא הולכת ומתקרבת להודעת אמונת אומן. מובן? אז יש גם צד של אמת בכפירה בתורה מן השמיים. כן. איך אפשר להיות כופר על יבדי הרב קוק? זה מאוד קשה. זה אפשרי. לא, זה אפשרי, אבל תמיד הרב קוק אומר שגדולי הכופרים וגדולי המאמינים קרובים מאוד זה לזה. לא שזה זהה, אבל קרובים. ומבינים אחד את השני. גם רבי פנחס מקורץ, רבי ישראל מקוזניץ אמר, צדיק קטן אוהב רשע קטן. צדיק גדול אוהב רשע גדול. כן. ודור תהפוכות כזה, פשוט אדם אומר שהוא לא מסוגל להאמין שהתורה, התנ"ך, הספר הנפלא הזה, הגיע מאיזה יצור חשוך, אלילי, איזה אליל חשוך שכל הזמן דורש את כבודו. בסדר? ולכן הוא אומר, אני לא יכול להאמין בשמיים כאלה. אז מאיפה באה התורה לדעתך? או מעומק המוסר והחוכמה של האדם. זה כבר יותר טוב. יותר קרוב לקדוש ברוך הוא. בסדר? זה מה שאומר. כפירה שהיא כבוד. הוא לא אומר שזה אמונה. אבל זה קרוב. לא, הוא מודה גם שהיא באה משמיים יותר גבוהים. הוא לא הגיע לשמיים האמיתיים, אבל גם חוכמת האדם ומוסרו זה סוג של שמיים. זה שמיים בגובה נמוך, אבל זה עדיין שמיים. בסדר? לעומת הציור האלילי שהוא שמיים ממש בגובה רצפה. כן, מה אתה אומר? נכון. אבל ההגדרות האלה ממלאות את הנפש. ברור שיש אמת אחת, אבל השאלה היא, מה היא אותה אמת? זאת אומרת, אותו יהודי חשוך שאומר שהוא מאמין שהתורה מן השמיים, וחולק בכל תוקף על מי שאומר שהתורה היא לא מן השמיים, השאלה היא, מו יותר קרוב לאמת מהשני? זה לא פשוט. ברור? זה, אפשר לומר, במידה מסוימת, הקדוש ברוך הוא סידר שיש בעולמו דתיים וחילונים. כן? ודווקא החילונים הם רוב. זאת השאלה, למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? האם רק בגלל שיש כאלה שיודעים את האמת ואחרים קצת טועים והתרחקו? בחירה חופשית, אבל בחירה חופשית בעם ישראל תמיד הייתה שרוב עם ישראל מאמין ביסודות האמונה. ופתאום אתה רואה שרוב עם ישראל מתרחק ממסורתו. ואיך אומר המהר"ל מפראג, דברים גדולים אינם במקרה קרה. אם היית מדבר על עניין של היחיד, בסדר. תמיד יש איזה אחוז מסוים של בעלי בחירה חופשית לטובה או לרעה. אבל כאן מדובר בתופעה כוללת. אם זו תופעה כוללת, אז חייבת להיות לה משמעות. חייבים לומר שריבונו של עולם רוצה לדבר איתנו דרך הדתיות וגם דרך החילונות. יש לו מה ללמד אותנו. יוצא לפי זה שכאשר דתיים וחילונים נפגשים, הם בעצם כל אחד באים ללמוד מהשני מה שהוא יחסיר. כן? לחילוני יש הרבה ללמוד מהדתי. הרבה. וגם לדתי יש מה ללמוד מהחילוני. כך הסיפור המפורסם עם חנן פורט. ומי זה היה השני? זה היה רב יוחנן פריד, כן, שהלכו לקיבוץ. מוכר, הסיפור ידוע, כן. טוב, בוקר טוב לרב היקר ולתלמידים. הסינתזה מאחדת את כל הדעות, ואז תיווצר לנו דעה אחת. אם כן, זה מבטל את שאר הדעות. מה עם הדעה שלי? כדי שסינתזה תהיה באמת מאחדת, היא צריכה לאחד את כל הדעות. ממש. לתת מקום ומשמעות לכל שטות שנאמרה, להבין מה המקום שלה. זה משנה מפורשת במסכת אבות, לא? אל תהיבז לכל אדם ואל תפליג לכל דבר. שאין לך דבר שאין לו מקום, ואין לך אדם שאין לו שעה. אז למה יש טעויות? הטעות זה רק כאשר הדבר יצא ממקומו או משעתו. אז צריך למצוא לו את מקומו ואת שעתו. טוב. אז זה מצער מאוד. שאני אעשה, אבל יש הרוב פה מכירים, מה אני אעשה? אני לא מכיר. אז לספר? אבל בטח באינטרנט כל הצופים, לא שאלתי אותם אם מכירים. טוב, הסיפור הוא שפעם היה איזה, בקיבוץ עין חרוד אני חושב זה היה, שהמחנכים שם הזדעזעו כי ראו, מצאו שני בחורים מאשנים. מאשנים סיגריות, כן, לא משהו מעבר לזה, מאשנים. אז הדבר הזה גרם לזעזוע במערכת החינוכית של הקיבוץ, והבינו שכנראה אנשים לא יודעים מה לעשות משעות הפנאי שלהם, ולכן החליטו לעשות סימפוזיון על נושא שעות הפנאי. והזמינו אנשים מכל המגזרים בארץ שיבואו ויספרו מה הם עושים בשעות הפנאי שלהם. והזמינו גם שני בחורים מישיבת מרכז הרב, את יוחנן פריד ואת חנן פורט. וכל אחד סיפר, כן, כל אחד מהמוזמנים סיפר מה הוא עושה בשעות הפנאי, ואז שני בחורי הישיבה אמרו, לנו אין שעות פנאי, כי אנחנו עסוקים כל היום. אנחנו קמים בבוקר מהשינה, מתפללים, אוכלים ארוחת בוקר, לומדים עד תפילת מנחה, אוכלים ארוחת צהריים, נחים קצת, לומדים עד תפילת ערבית, ומתפללים, אוכלים קצת, לומדים עד השינה, ולמחרת אותו דבר. הדבר הזה עשה בום, כולם התעניינו, התחילו לשאול מיליון שאלות, פה, שם, הפכו להיות המסמר של הסימפוזיון. ולאחר מכן, ואז הייתה איזו ילדה, בת 12, שאמרה, אני רוצה לשאול שאלה, אתם לימדתם אותנו הרבה דברים. מה לכם, תלמידי הישיבה, יש ללמוד מאיתנו? אז בחורי הישיבה, זכוכי הדעת, אמרו, תגידו אתם. ואז אמרו שהילדה מפריעה ועברו לנושא אחר. הסתררה איזה אי-נעימות וזה. חזרו לרב צבי יהודה קוק, אמר איך היה בקיבוץ, סיפרו את כל הסיפור, כולל זה שהסתררה מבוכה, כשאנשי הקיבוץ לא ידעו מה יש להם ללמד. ואז הרב צבי יהודה צעק עליהם, ואמר, לא היה לכם מה ללמוד מהם. מהמסירות נפש שלהם, מהדרישת הצדק שלהם, מהאהבת הארץ שלהם, כן? זרק אותם מהבית. כן? מה אתה חושב שאין לך מה ללמוד מהשני? לכן אפשר לומר שיש היום שני ביטויים מתחרים זה בזה בקשר למפגש בין דתיות לחילוניות. הדתיים, כלומר יש כאלה שקוראים למפגשים האלה קירוב רחוקים. ויש כאלה שקוראים לזה קירוב לבבות. עכשיו, צריך להבין את הנקודה הזאת. אם אני אומר קירוב רחוקים, זה אומר שאני הקרוב והשני הוא הרחוק. אני בעצם האידאל האנושי. והוא נורא מסכן שהוא יתרחק מלהיות כמוני. אז אני אסביר לו מה הוא צריך להיות. הוא צריך להיות כמוני. ככל שהוא יותר כמוני, זה יותר טוב להם. לי אין מה ללמוד מהם, הרי הם רחוקים, אני הקרוב. ובקירוב הלבבות יש מושג אחר לגמרי. כן, הלבבות התרחקו זה מזה, ושניהם התרחקו מנקודת האמת. ולכן הם נפגשים ביחד כדי ללמוד אחד מהשני מה שיש ללמוד. זאת המשמעות של האמת נעדרת. עד כאן מובן. כן, זה לא פשרות. כן? בוא נוותר קצת על העקרונות שלי. לא, יש לי מה ללמוד ממך. כן. טוב, איפה היינו? מי ושר מרע משתולל. אמרי דבי רבי שלה, כל מי ששר מרע משתולל על הבריות. כן, מה שכתוב כאן, משתולל על הבריות, אומרים, תקלו ברשי, כל העולם אומרים עליו, שוטה הוא. היינו משתולל, לשון שטות, כמו מוליך יועצים, שולל. כלומר, אומרים, אדם ששר מרע, כלומר, אדם מוסרי, איזה טיפש. כן? זה רואים את זה בימינו, עם כל מיני דברים, אומרים לרע טוב ולטוב רע. כן? החליטו, משל, מי שאיננו בעד המתת חסד, נישואים חד מיניים, הפלות, מסירת שטחים, הוא נגד ערכי הדמוקרטיה. הוא ממש לא בסדר, הוא לא מוסרי. כן? כל מי ששר מרע, משתולל לבריות. מה זה הדברים האלה? הדברים האלה הם בירור של ערכי היסוד שלנו. כלומר, אנחנו צריכים לברר עד הסוף מהי המשמעות האמיתית של הערכים, ולא רק בגלל שהם מקובלים עלינו.
מה המטרה של התקופה הזאת
של בירור. כן, ודאי. כלומר, הקדוש ברוך הוא סומך על הדור שלנו, שיש לו מספיק כוחות כדי להתמודד עם הטענות האלה. בסדר? טוב. אמר רבה. מתוך כך אנחנו ניגשים למושג האמת, בכללו. אמר רבה. מרש. מה זה מרש? בהתחלה. הווה אמינא, הייתי רגיל לומר, הייתי אומר, לקה קושתה בעלמה. אין אמת בעולם. אמר לי, בדרך כלל אומרים שאין צדק בעולם, כן? אין צדק בעולם, בדרך כלל אומרים. אבל רבה סבר שאין אמת בעולם. אמר לי, ההוא מרבנן, אמר לי, אותו אחד מהחכמים, ורב תבות שמה, שקוראים לו רב תבות. ואמר לה, ויש אומרים, רב תביומי שמה, שקוראים לו רב תביומי. דהי, אגב, אתם מאמינים ש... שנייה, יש פה שאלה. על מה מדובר? החילונות של ימינו מציעה ערכי אמת, אבל רוב עניינה נהיה חלולה אחרי הבלים. לא שאין מה ללמוד. אבל איפה זה? ואיפה גדולי עולם של החילוניות של לפני שני דורות? אז אין להם גדולי עולם. איפה גדולי עולם של הציבור הדתי מלפני שני דורות? אותו דבר אתה יכול להגיד. זה לא הנקודה. הרי לכאורה בתוך דבריך עצמם, אני ראיתי סתירה פנימית. אמרת שאין מה ללמוד, אחרי אמרתי, לא, יש מה ללמוד, אז תחליט. כן. אבל גם אם אין לחילוניות של ימינו הנבובה והחלולה, אין לה באופן מודע מה לומר, אבל היא עושה את מה שהיא עושה מתוך איזושהי אמירה ערכית, גם אם היא לא תמיד מודעת. כלומר, רוב בני אדם שפועלים פעולות, הם פועלים מכוח היצר הרע. אבל פעולות היצר הרע, הן בדרך כלל נפעלות מאיזושהי אידיאולוגיה שהיא בעצמה לא יצר הרע. אני אביא לך דוגמה. למה אנשים שומרים שבת? אתם יודעים למה? כי האוכל טעים. האוכל טעים. זה הסיבה שרוב בני אדם שומרים שבת. האוכל טעים. אז זה יצר הרע, לא? נכון. אבל מדוע התורה רוצה שאני אשמור שבת? כדי להעיד על מעשה בראשית. משהו אחר לגמרי. כן, התורה רוצה שאני אשמור שבת כדי שידעו שהעולם נברא. ומה שהיצר הרע עוזר לי, זה שהאוכל טעים. זה שני דברים שונים. אז גם החילונות. החילונות היא פועלת גם כן מכוח היצר הרע, לא פחות מדתיות. יש יצר הרע של החילונות. אבל יש מאחורי זה גם טענות ערכיות, ואם לא מתמודדים איתן, אז החילונות תמשיך. אתה מתפלא, איך יכול להיות שרוב העולם הולך אחרי שטויות? כן, הם הולכים אחרי שטויות, כי מאחורי השטות הזאת יש איזושהי נקודה ערכית שלא התמודדת איתה, שלא כללת אותה אצלך. כן.
יש ציבור מסוים שיותר קרוב, יותר, יש לו אמת יותר גדולה.
כן, לא יודע, צריך למצוא אותם. צריך זו עבודה לזהות. הלאה. השאלה איפה? איפה יש יותר? איפה יש יותר אמת? אתה יודע בעצמך? אני לא יודע. ביחס לקריטריון הדתי. אם תיקח את הדתיות כקריטריון, אז תגיד, ככל שאתה יותר קרוב לדתיות, אתה יותר קרוב לאמת. אם תיקח את הטבעיות, או העצמאות הכלכלית, או האיכות הסביבה או אהבת היושר כקריטריון, יכול להיות שאתה תמצא דרכים אחרות להגדיר ציבורים, קרבת ציבורים לאמת. הקודש, יש הקודש, יש הקודש העליון, נכון? דיברנו על זה בשם הרב קוק לפני כ-20 דקות, כן? הדתיות בתור קודש, זה הקודש במובנו המצומצם. אבל יש הקודש העליון, שהוא הנקודה המשקיפה על הכל כאחד. כן, בבקשה.
מה מבחינתך הקריטריון לאמת?
קריטריון לאמת? לפי הגדרת המושג אמת. יש לך הגדרה למושג אמת? אז אני אתן לך תשובה מה זה האמת. אז אני אגיד לך. אבל אתה רוצה שאני אגיד לך את הקריטריון שלי? מעניין אותך, נכון? טוב. האמת זה הדבר כפי שהוא. זה הגדרה של אמת. בסדר? הלאה. זה כבר יותר מסובך, כן. לא יודע איך תגדיר את זה. תגדיר את זה ככה אם אתה רוצה. האידיאולוגיה החילונית קיימת, גם אם החילוני המצוי לא מכיר אותה.
כן, לכן אם תיפגש בחילונות, זה לא בכך מה שיפתח אותך לאידיאולוגיה שלהם. נראה, כשאתה מסתכל
מבחוץ, תוכל להעמיד לעצמך חילונות. לא, 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 זה לא ככה. כי אתה פוגש אנשים בפועל. אתה לא פוגש אידאות, אתה פוגש אנשים. והאנשים האלה נשואים על גבי אידיאולוגיות שהם לא מודעים, אבל הם סוחבים אותם איתם. אני זוכר, למשל, לפני כ-20 שנה, היו בחירות בישראל, והשמאל עלה. כן, אחרי כמה שנים של ימין, השמאל עלה. אז הראו בטלוויזיה אנשים מאוד מרוצים מהניצחון של השמאל, והראו אדם, זה היה כמה חלקי שנייה בטלוויזיה, אדם עם רעמה שמגיע לו עד כאן, וכמה, כל מיני חלקי מתכת בכל מיני מקומות, ועוד כמה צבעים בכל מיני מקומות, ואמרו לו, תגובתך? הוא אמר, אני שמח לראות שהתבונה גברה על המיסטיקה. שים לב לביטוי, זאת אומרת, אדם שלא היית אומר, אתה צוחק, נכון? אבל הוא אמר את המילים האלה. זאת אומרת, המילים האלה, אני לא יודע עד כמה הוא הבין, לא הבין, אני לא בדקתי, לא שאלתי אותו, אבל הוא נסו על גבי משהו. ואם אתה לא יודע להתמודד עם הטענה שלו שהתבונה צריכה לגבור על המיסטיקה, אז אתה לא תנצח אותו. או אתה לא תכלול אותו. בסדר? הלאה. כן. אמת מוחלטת זאת באמת בעיה גדולה. הרי זה מה שרבה אומר. אני אמרה שווה אמינה לקה קושטה באלמה. אין אמת בעולם. כי אם יש אמת בעולם, אז העולם לא מתפתח. האמת זה, יש מדרש בבראשית רבה. שעל הפסוק נעשה אדם. כן? ויאמר אלוהים נעשה אדם. נעשה, אפשר להבין את זה כלשון עתיד, אנחנו נעשה, אבל אפשר להבין את זה גם לשון עבר, כבר נעשה. נעשה במובן שנעשה, בעבר. והמדרש אומר שכשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את האדם, הוא שאל את המלאכים אם לברוא את האדם. והוא התייעץ שם, לפי השמות שמובעים שם, עם ארבעה מלאכים. מלאך בשם חסד, אמת, צדק, שלום. שאל אותם, לברוא את האדם, לא לברוא את האדם. מה משמעות הדבר? מה זה לשאול את החסד ואת האמת אם לברוא את האדם? הכוונה שהאדם נועד להגשים את הערכים האלה. הוא צריך לעשות חסד, אמת, צדק ושלום. אז חסד אמר, ייברא. כי האדם עושה חסדים. אמת אמר, אל ייברא, שהוא כולו כזבים. האדם משקר. צדק אמר, ייברא, שהוא עושה צדקות. שלום אמר, אל ייברא, שהוא כולו קטטות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? התחילו הערכים להילחם זה בזה. להתווכח, לא, פה, שם. בעצם הקדוש ברוך הוא ראה שיש שקט בצד שלו, ברא את האדם. ואז גמרו לריב שמה, פתאום ראו שהאדם כבר נעשה. אומר, כבר נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. זה מאוד הרגיז את המלאכים. כתוב שאמת התחיל לצעוק. וממש בחוצבה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח את אמת, זרק אותו לארץ, שנאמר, ותשלך אמת ארצה. אמרו המלאכים, ריבונו של עולם, מה אתה עושה עם החותם שלך? כלומר, עם הקריטריון של הערכים, הכוונה. תעלה אמת מן הארץ, שנאמר, אמת מארץ תצמח. מדרש מובן לגמרי, נכון? כלומר, המדרש בא לומר שאם רוצים לעשות את האמת, אי אפשר. כלומר, באופן, כלומר, בעצם מה שמונע מן המלאכים להסכים לבריאת האדם, זה שהאדם פועל בזמן, במשך, היה אומר ברגסון, לדורה. כן? ואילו המלאכים הם מוחלטים, הם לא יודעים מה זה זמן. אמת זה סותר את החסד. צדק זה סותר את השלום. אמת ושלום סותרים זה את זה. או זה או זה. אז כל מה שזה בשמיים זה בסדר. ברגע שזה בארץ זה בלתי אפשרי. הקדוש ברוך הוא יש לו סוד שהמלאכים לא מכירים. זה הסוד של הזמן. אמת מארץ תצמח. מה זה צמיחה? צמיחה זה דבר הדרגתי. עם הזמן האמת יכולה להופיע. בסדר? לא. ואז נעשה שלום בין הערכים. בדיוק. והאמת והשלום. זה מה שאמת מארץ יצמח וצדק משמיים נשקף. בדיוק. אף פעם, לא יודע. אבל, כן. יש דבר כזה. כן. זה בטוח שמה שאתה אומר הוא לא אמת. זה גם בטוח שמה שאני אומר הוא לא אמת. אני אסביר לך גם למה. אולי זה סוד שאתה לא יודע, אבל אני לא אלוהים. איך אומר הרמב״ם, והשם אלוהים אמת, הוא לבדו האמת. לכן, כל מה שאנחנו אומרים, זה אמת, זה תמיד מושג יחסי. זה אמת חלקית, או זה נגיד, זה משתדל כמה שיותר להתקרב. לא יודע איך שתקרא לזה אחוזים או כיוונים, איך שאתה רוצה. לא, הקדוש ברוך הוא אמת, אבל אני לא מכיר אותו. זאת אומרת, לדעת את השם זה צריך להיות אלוהים בעצמו. איך כתוב, איך אמר החכם, לו ידעתיו, הייתיו. בסדר? אז יש אצלנו במקום אמת, מושג קרוב לזה, זה נקרא אמונה. אמת ואמונה. היא חלק של ידיעה, היא רושם של ידיעה. הלאה. למה היא מנותקת? מה? לכן, רבה, הוא אומר דבר, מה קרה?
קודם הזכיר פה את העניין של אחוזים. עכשיו יש לך בנצרות אחוז הרבה יותר גדול בעולם האסלאם, וגם היום העולם החילוני הרבה יותר גדול מעולם דתי.
נדבר על כמויות, לא אחוזי אמת. לא, סליחה. אני אמרתי לך, כמויות, לא אחוזים, ואתה אומר, כן, כן, אחוזים. אתה שמת לב שאתה שם לאל את כל מה שאמרתי? מה? זה לא אותו דבר בכלל. בכלל לא אותו דבר. יש כמויות גדולות של אנשים שאומרים שטויות. השאלה היא, מה אחוזי האמת בשטויות שלהם? זה משהו אחר לגמרי. מה? לא, צריך לבדוק. הדברים האלה ניתנים לבדיקה. אבל צריך בשביל זה להיות אובייקטיבי, אבל אפשר. כבוד הרב, המדרשים שמספרים על הקדוש ברוך הוא כשמדבר עם המלאכים, עם משה, מאיכן הגיעו? איך אנחנו יודעים על השיחות שהתקיימו שם? תודה. איך אנחנו יודעים? זה הגיוני. השיחות האלה הן הגיוניות. זאת אומרת, ברור שהאדם, למשל, הוא יצור שמוציא אל הפועל ערכים, והערכים הם מוחלטים, אז הערכים הם מלאכים. ולכן ברור שיצירת האדם יוצרת מתח בין הערכים. לכן המדרש צודק כשהוא אומר שהייתה שיחה כזאת. למשל. כן, בבקשה. לא, זה ממש לא. הדבר כפי שהוא זה נקרא אמת. עכשיו, האמת היחידה במציאות היא האלוהות בעצמה, מסיבה פשוטה. כיוון שהקדוש ברוך הוא מוכרח המציאות, אז מציאותו היא אמת. לעומת כל שאר מציאות שבעולם, שהיא רק אפשרית המציאות, דבר שהוא אפשרי, המציאות, אין לו מציאות מוחלטת. לכן הוא לא יכול להיות אמת. למשל, האמת, נגיד ככה, אני עכשיו יושב על כיסא. זה אמת או לא? זה לא לגמרי אמת, כי יכולתי גם לא לשבת. כלומר, ישיבתי על כיסא היא אמת יחסית. כלומר, מצד ההוצאה אל הפועל של האפשרויות השונות, יש פה אפשרות שיצאה אל הפועל, והיא ישיבתי על הכיסא, באותה מידה יכולתי גם לא לשבת. מובן? אז זה לא אמת מוחלטת. כן, ברור, זה מושגים, צריך לברר את משמעותם של המושגים האלה. זה מה שקרה מוכרח המציאות. מכיר את המושג הזה ברמב״ם? כן, כן, ודאי. לא, זו שאלה, מה המשמעות של ההכרח הזה? זה הרב קוק מדבר על זה בשמונה קבצים, כמה מקומות, גם באורות הקודש. כן.
איך אדם אמר שדברים
בשם האמת, אם
הוא יודע
שאותו חבר? כי זה אנחנו בני אדם. מה?
איך יכול ללכת דברים גדולים לעשות?
למה לא? אדרבה, בגלל שהוא יודע שמה שהוא משיג הוא רק חלק, הוא יכול גם למסור את הנפש. כלומר, אדם אומר, אני מוסר את הנפש, ומה שאני מחסיר בזה, הקדוש ברוך הוא ישלים. ארו, כן. נכון. אז זו השאלה, לכן רבה אומר, כמו שאתה אומר, מרשע ואמינה, לקקוש לבעלמה, אי אפשר שבעולם יהיה אמת. הקדוש ברוך הוא כן, אבל הקדוש ברוך הוא שמה זה בשיחה עם שרה. זה לא בינו לבין עצמו. לא, זה משנה ועוד איך. הרי אם זה בינו לבין עצמו, אז הוא ודאי, הקדוש ברוך הוא לא ישנה מן האמת. אבל ברגע שהוא מדבר, אז הוא אומר, למה זה צריך כסרה? לימד דרך. סליחה, אז אני הסברתי לך את ההבדל. שלום הרב, לא ברור לי איך תופסים את הדבר כפי שהוא בנושאים מופשטים, בענייני דעות וכדומה, תודה. לא אמרתי שתופסים. אלא אנחנו משתדלים כפי יכולת האדם לתפוס. טוב. אני? הרב קוק? פוסט מודרני? רבה? לא. רבה לא היה פוסט מודרניסט בהתחלה. כשהוא אמר לקה קושטה באלמה, הוא לא אמר שאין אמת. רק אמר שבאלמה. זאת אומרת, במציאות אי אפשר להגיע לאמת. זה מה שהוא אמר. זה משהו אחר. וזה בהחלט דבר אמיתי גם עכשיו. אני חושב שזה נכון. אתה אף פעם לא יכול להגיד את האמת מוחלטת. למשל, אם אני אשאל אותך מה שעה, בין הזמן שבו שאלתי אותך מה שעה, לבין הזמן שענית לי, כבר השתנה הזמן. נכון? ולא עוד, אלא גם אם אתה תגיד לי בדיוק את השעה בזמן שאתה מסתכל על השעון, עד שגלי הקול שיצאו מן הפה שלך יגיעו אל התודעה שלי דרך האוזן, עבר איזשהו זמן, אמנם זניח מבחינתי, אבל קיים בכל זאת. כלומר, יש, לכן אפשר לומר, האמת, איך אומרת הגמרא, אי אפשר לצמצם. לא ניתנה תורה למלאכי השרת. ולכן, כשהתורה אמרה לנו, למשל, תיקח כזית, אז היא לא אמרה, תיקח כזית הנמדד במעבדה. כן? אלא בכזית הנמדד בבית. כן? אז יכול להיות שזה הפרש. אמר, כן?
יש
מה
אפשרות להגיע לאמת, לא
את התודעה
פנימית, אבל
תוצאה
למעשה,
תוצאה
לפועל
אי אפשר. מה זה תודעה פנימית? אני יכול לדעת, אבל גם
כשאני
משיג, השאלה אם אני... אדם מתקשר לנשמתו, אז נשמתו זה לא נשמתו של השני, זה רק הוא. למה זה מפריע לך? בסדר, אני לא נגד, אז יש משהו שמאחד, אבל כל אחד תופס את זה אחרת. למשל, אם אתה ואני מסתכלים על איזושהי נקודה על הקיר, אתה הסתכלת מהזווית הזאת, מסתכלתי מהזווית הזאת, זה כבר נראה אחרת. נכון? לכן רבה אמר, מה?
אם התורה לא ניתנה למדרידי מלאכים, מה תחום השגיאה
הסטטיסטי ש... זאת השאלה של הגדרה. אז אין צריך להגדיר תחום. למשל, לגבי ריבוע התפילין. תפילין צריכות להיות מרובעות. מה זה נקרא מרובע? כן? מה זה נקרא זווית ישרה? זאת השאלה. 90 מעלות. אתה יכול לכוון בדיוק 90 מעלות, ונגיד שעשית 89.95. זה יצאת ידי חובה או לא יצאת ידי חובה? אז ההלכה אומרת שעושים כך, שעל כל ניצב צריך 1.24. כן? זהו, זה מספיק. וזה לא האמת המתמטית. זה לא הריבוע המתמטית. אבל זה מה שהגמרא אומרת, אז זה מספיק. כן. מה?
אכן נכונה להיות אובייקטיבית.
איפה אני יודע? עכשיו, בכל מקרה, כל הדיון הזה חייב להיפסק, כי הגענו אל סיום השיעור. שלום.